טוב, בוא נתחיל. במדרש אספה לי 70 איש מזקני ישראל, אז יש לנו בפרשה שלנו שמשה רבנו ממנה 70 זקנים, נכון? למה הוא ממנה אותם? פשוט בגלל שביקשו בשר. ביקשו בשר, אז פתרון לכזאת נטייה חומרנית, גסה, תכף נראה שאספת אמת תפרש את זה אחרת, זה להוסיף, להוסיף רוח, להוסיף קדושה, להוסיף... כנראה משה רבנו לא מצליח אולי להגיע אל כולם. אבל בעצם יש פה שינוי דרמטי. כי המעבר מ-1 ל-70 זה לא רק מעבר מספרי, זה גם צורת הנהגה אחרת לגמרי. זה כבר עולם אחר לחלוטין. אז משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, אני צריך בשר, אין מפנית אליהם בשר. הקדוש ברוך הוא אמר לו, טוב, תעזוב. אתה לא יכול לבד, בוא נעשה, נוסיף עוד 70. מה התשובה בדבריו של הקדוש ברוך הוא לטענה של משה? אז אומר אספת בית במדרש, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, הדר עוד הכתיב, הבונה בשמיים מעלותיו, ואגודתו על ארץ יסדה. דכתיב, לא אוכל אנוכי לבדי. וכי אמר כן משה רבנו עליו השלום כדי להקל תורח עצמו חס וחלילה. מה זה לא אוכל? אין לי כוח. זה מה שמשה רבנו אומר. עכשיו, יש כאן בכלל איזו שאלה קצת יותר קרית, שאולי אני אולי טיפה נרחיב ברגע. מה זאת אומרת? הפסוקים כאן בפרשה הם מאוד מאוד קשים, נכון? משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, מאין לי בשר, לתת לעם הזה, אנוכי הריתי את העם הזה, אם אנוכי ילדתי הוא, אם ככה, את עושה לי, הורגני נהרוג, את, אומר רשי, למה את ולא אתה? תש כוחו של משה כנקבה. כאילו, משה רבנו לא מסוגל להחזיק מעמד, משבר, הוא מתפטר. עכשיו, לא מזמן היה משבר הרבה יותר חמור, קראו לו חטא העגל. משה רבנו יורד מההר, משבר חמור, עבודה זרה, לוקח, מטפל בעניין כמו שצריך, שובר את הלוחות, תוכן את העגל, משקה את האנשים מהנחל, קורא לבני לוי, הורגים, הולך 40 יום שניים, 40 יום שלישים, טפל בעניינים, לא נשבר, כביכול. מה קורה כאן, בפרשה אצלנו, שמשה רבנו מגיב אחרת לגמרי? למה בחטא העגל הוא מגיב צורה אחת, וכאן, כאילו, שוברים את הכלים? תשובה. ההבדל בין חטא העגל לבין אצלנו, שבחטא העגל זה היה טעות, נקרא לזה תיאולוגית, בסדר? כלומר, עם ישראל תלויים מאוד מאוד במשה רבנו, ומילא גם תלויים בקדוש ברוך הוא, פתאום משה רבנו לא נמצא, עכשיו צריך לחפש מישהו שיקשר בינם לבין השם יתברך, ככה הם תופסים לפי דעתם, אז הם עושים את העגל. כמובן שסביב הגרעין הזה גם מתקבצים עוד כל מיני רברה ורקודים במחולות, אבל הגרעין הוא בעצם, הייתי קורא לזה טעות בתפיסה. אז משה רבנו, אין בעיה, נברר מה ההבדל בין העגל לבין משה, נברר מה העגל לבין הקרובים, למה הקרובים מזהב מותר, עגל אסור, למה משה כן ועגל לא. נברר את הדבר הזה, חלק מהאנשים יצטרכו למות, חלק מהאנשים יצטרכו להתברר, אבל אחרי הכל, חטא העגל, התוצאה היא סבירה, כלומר, 3,000 הרוגים, הקדוש ברוך הוא מוחה לעם ישראל, נותן לוחות שניות, ואפשר להמשיך הלאה. פה אצלנו זה סיפור אחר לגמרי. זה, יש כאן מקום להכן, זה אחרי מעמד הר סיני, אחרי לוחות ראשונות, אחרי לוחות שניות, אחרי הקמת המשכן, אחרי א' בניסן, אחרי שירדה האש, אחרי כל הדברים, מגיע כף באייר, יוצאים לדרך, ופתאום העם מתחיל לדבר, אנחנו רעבים. מה קורה עם האוכל? מזמן לא אכלנו פה איזה סטייק על האש. אמר משה רבנו, אני מדבר. אני מדבר, זה כאילו לא עברנו כלום, כאילו לא, זה כמו להבדיל, לא להבדיל, מורה, משה רבנו, מורה שנכנס לכיתה, אז יש כיתה שכל מה שהמורה הזה אומר, חולקים עליו, אומרים לו לא נכון, כתוב במקום אחרת, אני ראיתי, כל אחד מביא ספרים מהבית וזה, אז מאוד קשה ללמד בקורתי כיתה, יכול להיות שגם עושים טעויות תלמידים, אבל יש עם מי לדבר, יש איזה, לעומת מורה שנכנס לכיתה, כולם ככה, המורה, מתי כבר ההפסקה שאוכלים? הוא רעבי. לא, עכשיו לומדים איזה, המורה, אנחנו משחקים ומשחקים. אז המורה אומר, אני מדבר כאן עם האנשים האלה, מה זה? אז לכן משה רבנו מגיב כמו שהוא הגיב. בסדר? אתה רוצה לשאול שאלה? עשית? לא, תשאל שאלה עכשיו, אתה נמחיך. מה השעה? תשאל משהו. אבל העניין, הוא... שמשה רבנו עליו השלום היה הנהגתו באחדות גמור. וכמו שכתוב, היי בישורון מלך, דקאי על משה בהתאסף ראשיה. וכשהיה חטא בישראל, נפרד האחדות. ולכן לא נמשכו אחר הנהגת משה רבנו עליו השלום, כי נפלו ממדרגה זו. ולכן נאמר, אספה לי 70 איש. במקום אחר, הרב המאור ושמש אומר, היום נסעתי עם תלמיד חכם אחד באוטובוס, אז בדיוק דיברנו על הסוגיה הזאת, הרב אס, אז הפנה אותי למקור הזה. המאור ושמש אומר ככה, משה רבנו אומר, בפרשה אצלנו, אנוכי הריתי את העם הזה, אם אנוכי ילידיתי הוא, כי תאמר אליי, שאהו כאשר ישא אומן את היונק. זה משפט מוזר. מה אני? מה רצה משה רבנו להגיד במשפט הזה? אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, מה? זה אפשרות אחת. אבל אפשרות שנייה, זה שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, יש בעיה. אני הרב שלהם. אני לא אבא שלהם. אני לא מספיק במדרגה כדי להיות אבא שלהם. אז לכן משה רבנו אומר, אם ככה את עושה לי, הורגני נהרוג. מה זה הורגני נהרוג בשביל משה רבנו? מה, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא יהרוג אותו? משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, תוריד אותי קצת עם מדרגתי. תוריד לי את המדרגה, כדי שאני אהיה גם איתם בבחינת אב ואם, ולא רק בבחינת רב. מה ההבדל בין רב לבין אב ואם? רב, רבנו, משה רבנו, הוא מציג, בוא נגיד לך, משה רבנו אין תקלות, ואין תהליכים. משה רבנו מיד, הכל, בשלמות, בגדלות, ביצירה מיוחדת. הנהגתו, כמו שאומר כאן, שפת אמת, באחדות. מה זה אומר באחדות? אין סתירה, אין תהליך. חטא הרי הוא סתירה, איך אתה מאמין ככה ועושה ככה. טוב, אני בתהליך, תשמע, אני לאט לאט יגיע. אצל משה רבנו אין את ההבדל הזה. בוא נאמר ככה, אצל כולנו קיים פער מובנה בין הגוף ובין הנשמה, נכון? הנשמה שלנו היא חלק אלוקא ממעל, כל בוקר אנחנו אומרים לה בוקר טוב, אלוהי נשמה, אתה בי תורה, אתה בראתה, אתה יצרת. אבל מה? הגוף מסתיר. הגוף מסתיר ויש פער, וככל שאנחנו מתגברים על הפער, ככה יותר טוב, אבל עדיין קיים איזשהו פער בין מה שאנחנו באמת לבין מה שאנחנו מגלים. הפער הזה, איך קוראים לו? קוראים לו חטא. זה הפער. אצל משה רבנו אין פער. הגוף והנשמה, הגוף זה כמו איזה מין וילון דק, 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 שמולבש על הנשמה, אבל קרן אור פניו של משה. אז ברגע שהם חוטאים, הוא לא מבין אותם. ברגע שמגיע, אני יודע, יצא לי פעם ללמוד אצל איזה רב אחד מאוד מאוד גדול, תלמיד חכם, עצום. עכשיו, הוא כולו, כל החיים שלו למד גמרא, מגיל זה, הוא לא מבין בכלל, איך אנחנו לא אוהבים גמרא, כאילו, זה היה ברור שמה זאת אומרת, גמרא וזה, והוא כבר בקצותים וזה, ואנחנו מסתכלים עליו ורואים בעיניים את הכדורסל בהפסקה. בכלל לא היה קשר. אבא ואמא, חלק מהתכונות של ההורים זה שהם עם הילד בכל השלבים שלו. הנה הילד זחל ונפל, לא נורא חמוד התעקוב, הנה הילד הולך, יופי כל הכבוד, הנה הילד זה, פתאום גיל ההתבגרות של גיל 4. עכשיו יש לי ילדה בגיל הזה כזאת, שובה בה. אני לא צדיקה, אני רשעה. ככה, הורים מלווים את הילדים, מלווים אותם ככה וכל... אז משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, תן לי להיות במדרגת קצת אבא ואמא. כן, אני הרב שלהם, אז רגע שיש איזשהו חטא, אז מה קורה? נוצר נתק. או שמנסים להתחבא מהרב שהרב לא יראה, או שהרב לא מבין. הם מבקשים בשר. משה לא מבין מה הם רוצים, הם לא מבין מה משה רוצה. הם בסך הכל מבקשים בשר, משה עושה מזה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, צודק. בוא נחליף הנהגה. לא, לא נחליף, אלא בוא נוסיף הנהגה. מה ההבדל בין אחד לבין 70? איפה אתם מכירים את המספר 70? 70 אומות העולם. 70 פרים. 70 מה? 70 תהילים זה לא 70, תהילים זה כמה זה? לא, בכלל, מספר 70, מה אומר לך? אני אומר לך את המספר 70, מה אתה חושב? דבר ראשון. מה? סנהדרין, 70, 70 פנים לתורה, נכון? 70 לשון, 70 פנים לתורה. יש, המספר 70 מופיע בהקשר של ריבוי גדול, בהקשר של סוג של איזשהו תהליך. 70 פנים לתורה זה אומר שככה וככה וככה וככה. כאילו יש איזשהו הדרגתיות עד שמגיעים אל נקודת האמת הברורה. ברגע שאתה מעביר את ההנהגה מ-1 ל-70, בעצם הבאת את ההנהגה ממשהו שהוא טוטלי, משהו שהוא מוחלט, משהו שהוא לא מבין את הצורך בתהליך, למשהו הרבה יותר ממותן, הרבה יותר סבלני, הרבה יותר מרגיש את הכאב, הרבה יותר מתחשב, הרבה יותר כאן. לכן, אז בטח שמתם לב שה-70 זקנים שממונים, אנחנו בדמיינים, זה 70 זקנים כאלה רבנים כמו משה רבנו. אבל מי הם היו? ה-70 זקנים? שוטרים. אותם 70 זקנים, הזקנים שהיו במצרים, קדוש ברוך הוא, ככה מדרש אומר, הם מתו ב... הם אלו שמתו בקברות התאווה. כי סגרו איתם חשבון על הר סיני, על זה שהם הסתכלו. בעצם היה להם כמו חטא נדב ואביהו. ועכשיו, קח את שוטרי בני ישראל. אותם אלו שהרגישו את הסבל של עם ישראל במצרים, שויוקו, כך נאמר שם, ויוקו שוטרי בני ישראל, הם אלה שנתנו גבם. איך בפסוק בישעיהו, גבי נתתי למכים ולחיי למוריתים. פניי לא הסתרתי מקלימות ורוק. אז הם, אותם אלו שהרגישו את הצער של ישראל, הם אלו שעכשיו מתמנים לשופטים. זה אומר שכל צורת ההנהגה היא אחרת. זה מה שאומר כאן השפת אמת. וכש... בוא נקרא את ה... אבל העניין הוא שמשה רבנו עליו השלום היה הנהגתו באחדות גמור. וכמו שכתוב, היי בישורון מלך, דקאי על משה, ביתה אסף השעה. וכשהיה חטא בישראל, נפרד האחדות. ולכן לא נמשכו אחר הנהגת משה רבנו עליו השלום. למה? כי נפלו ממדרגה זו. ולכן נאמר, אספה לי 70 איש. אף כי משה רבנו עליו השלום אמר, רק לא אוכל לבדי. טוב, אז לא לבד, אז למה 70? תביא שניים, תצרף אליו עוד אחד, עוד שניים. למה צריך להיות 70? ולמה הוא צריך 70 איש? אבל באמת נמסרו בני ישראל עתה למדרגה אחרת. והיא הנהגת 70 איש. להניג את עם ישראל 70 איש זה הנהגה אחרת לגמרי. הנהגה הרבה יותר סבלנית, הרבה יותר ארוכת. האמת, אפשר להגיד שכאן נגזרה הגזרה על משה שלא ייכנס לארץ. במקום הזה. בעומק. בסדר? לא כי לא צריך אותו, כי הוא בעצם נוצר פער. יוצא שהעם נמצא במקום אחד, והוא נמצא במקום אחר. עכשיו תראו לאן זה הולך, איך זה מתגלגל. ברגע שזה הנהגת 70 איש, הנהגה כזאת מתחשבת, זה, בקשיים, בחולשות, היא גם הנהגה כזאת שבסופו של דבר מאפשרת לעם, תכף אני תכף אדבר, היא מאפשרת לעם לבוא ובקש ממשה רבנו, מרגלים. אני מבין, הקדוש ברוך הוא אומר לכם, הארץ טובה. משה אומר לכם, הארץ טובה, מה אתם צריכים מרגלים? לא, אנחנו רוצים בשביל ככה שיהיה... להתרגל, אנחנו, זה קשה לנו, אנחנו רוצים ככה לשלוח מרגלים, ש... אז שולחים. זו תוצאה של הנהגת 70 איש. לכן המרגלים שולחים אותם, גם כן, נשיא אחד, כל שבט שולח, לא שולחים איזה יחידת חוליית ריגול, שולחים נציג מכל שבט. עוד פעם, הנהגה כזאת היא כללית, שמתחשבת בצרכים של הכלל. חוזרים, נופלים, ואז בעצם נתבר שכל הדור הזה לא נכנס, ואז עם הדור הבא, שהוא עוד יותר למטה, כבר יש פער עצום בין משה לבין הדור. משה רבנו כבר לא יכול להיכנס איתם. הוא כבר מנהיג, אבל הוא לא מתאים לאלו שמתחתיו. והקדוש ברוך הוא אומר, מה לעשות? פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. משה, חמה, אבל היא שורפת. הדור הזה מתאים לו לבנה. כן, שאלות, אני פה זה, כן, אישי. כן, נכון. מנהיג יחידי, אבל עצם עובדה שנוצרת תחתיו או לידו הנהגה אלטרנטיבית או הנהגה נוספת, זה בעצם מראה שיש כאן איזושהי צורת הנהגה חדשה. כן. מה שדוד בן דוד קשור לזה שהוא בעצם... כן, בדיוק. כלומר, ברגע שאלדד ומידד יש 70 זקנים, אז אלדד ומידד שם מתנבאים ואומרים, אם זה ככה, אז משה לא יכניס את העם לארץ. אם הוחלפה צורת ההנהגה, אז מהר מאוד יתברר שמשה כאילו הוא גדול עלינו. אז לכן יש אומרים שזה נוטריקון, מתנבאים, משה, נדמה לי, משה תמה נבואתו במדבר, יהושע מכניס, משהו כזה. מתנבאים, ראשי תיבות. הם מתנבאו על זה שמשה ימות ויהושע יכניס. אבל באמת נמסרו בני ישראל עתה למדרגה אחרת והיא הנהגת 70 איש. דיש הנהגה באחדות ממש. כמו משה, שהוא עבד השם מתברך. ויש הנהגה על ידי קיבוץ הפרטים לעשות מהם אחדות. עכשיו, קיבוץ הפרטים לעשות מהם אחדות, זה תמיד עבודה איטית. לאט לאט, נכון. כמו כל מי שהיה מפקד בצבא, יודע כמה זמן טירונים, מפקד טירונים. כמה זמן לוקח לקחת חבורת האזרחים שהגיעה מהבית, כל אחד עם הסרט שלו בג'ינס, הקרע שלו בג'ינס, והגיל שהיה לו, והפוסטר שלו בחדר, והתמונה, והמוזיקה שהוא אוהב, וכל הדברים. ולהפוך אותם ליחידה אחת לוחמת שבה כל אחד עוזר לחברו וכל זה תהליך, זה לוקח זמן. זה בעצם התפקיד המרכזי של טירונות, זה פחות המקצועיות הצבאית, ויותר המנטליות הצבאית. אז כאן אנחנו באיזה מין בחינת טירונות כזאת. עכשיו, מדרגת 70 איש, אז צריך לקחת הרבה מאוד פרטים, ולהתחיל לאט לקבץ אותם. זה דבר שלוקח תהליך. זה לוקח זמן. זה כבר מתחת, הרבה מתחת להנהגת משה רבנו, שבגלל שמשה רבנו הוא עבדו של השם יתברך, אז הוא... הדברים צריכים להתקדם הרבה יותר מהר מבחינתו. ויש הנהגה, וזה עניין 70 איש שנעשה מהריבוי אחדות. לכך נאמר 70 איש, לא 70 אנשים, אלא 70 איש. איש לשון יחיד. והוא עניין תורה שבעל פה, שמשה רבנו עליו השלום היה עניין תורה שבכתב, אחדות ממש. משה רבנו זה תורה שבכתב, וידבר השם עם משה לאמור. תורה שבכתב היא ברורה, כתוב, כתוב. תורה שבעל פה, אין דף בגמרא בלי מחלוקת. זה אומר ככה, זה אומר ככה, זה אומר ככה. מבררים, רגע, מי אמר, מה אמר, עד שבסוף פוסקים הלכה. כלומר, תורה שבעל פה היא הרבה יותר רחבה, הרבה יותר דינמית, הרבה יותר איטית, הרבה יותר תהליכית. בסוף היא גם כן מגיעה למסקנה, אבל בדרך, כמה צריך לעבור, או... תורה של מכתב, טק, 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 חסרה עוד אחת, הספר פסול, אי אפשר להוסיף, הכל קצוב, הכל מדויק, הכל מדוד. משה רבנו בחינת תורה של מכתב. 70 זקנים בחינת תורה שבעל פה. לכן הסנהדרין, שהיא מקור לימודה של תורה שבעל פה, היה, מספרם היה 70, יפה מאוד. והוא עניין תורה שבעל פה, שמשה רבנו עליו השלום היה עניין תורה שבכתב אחדות ממש, ועל זה נרמז הבונה בשמיים עליותיו. שמשה רבנו עליו השלום היה איש אלוקים, והוריד תורה משמיים לארץ, הבונה בשמיים עליותיו, ואגודתו על ארץ יסדה, הוא תורה שבעל פה, התחברו את הפרטים לעשות מהם אחדות כנזכר לאל, וזה 70 איש כנזכר לאל, ואתה התחילו בני ישראל להיות במדרגת באי הארץ, שהוא עניין תורה שבעל פה. כדי להיכנס לארץ, צריך להיות במדרגת תורה שבעל פה. כלומר, להתחיל לצמוח מלמטה. במדבר, הכיוון הוא מלמעלה למטה. התורה יורדת מהר סיני אל בני ישראל. בני ישראל הם בתחתית ההר. איך נוסעים? הענן. או שהוא נעלה, או שהוא עונה, עומד, או שהוא נוסע. הכל כאילו מלמעלה למטה. אבל בארץ, בארץ ישראל, אין הנהגה של נס, אלא יש הכל מלמטה למעלה, נכון? עכשיו שמתחילים הנהגת 70 איש, מתחילה הנהגת באי הארץ. מהר מאוד התברר שזה הולך ונוצר פער בין משה לבין הדור. באיזשהו מקום, ביקוד שימוני, המדרש אומר, בשנת ה-40, אז משה רון הקדוש ברוך הוא רוצה להיכנס לארץ. אז יש שם כל מיני דעות, זה מדרש מאוד ארוך, אבל אחת הדעות הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, רגע, רגע, מה זאת אומרת? אתה תיכנס והדור שלך לא? לא יכול להיות. וכי שבח הוא לרועה שמניח את הצון והוא נכנס, אלא תשכב איתם פה, ואני לעתיד לבוא אני מכניס אותך ואותם. כלומר, המדרש הזה בא להגיד שאין אפשרות למשה רבנו להיכנס בלי דור יוצאי מצרים, דור דעה שקיבל תורה. זה שם ההתאמה.
בגלל חטא המרגלים.
חטא המרגלים זה תוצאה. זה כבר תוצאה של פה. וחטא מי מריבה הוא תוצאה של התוצאה. הרי זה בדיוק מה ש... כל מה שהשפת האמת אומר כאן הגיע לזה. שאלה, למה משה לא נכנס לארץ?
בפשט,
יפה. מי מריבה, נכון? יפה. אבל בספר דברים, משה, בפרשת דברים, יש פה תנ"ך, שם יש תנ"ך. חומש גם טוב, זה מצוין, כן. תנ"ך הכי טוב. אז אני אקרא לכם פסוקים מפורשים בספר דברים, תגידו לי איך אתם מסבירים אותם. משה רבנו בעצמו אומר, ותקרבו אליי כולכם, ותאמרו, נשלחה לנו אנשים לתור את הארץ, נשלחה אנשים לפעמים והכפירו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה וכו'. זה חטא מרגלים, נכון? והייתה בעיניי הדבר, באו, ולא אביתם לעלות, ותמרו את פי אדוני אלוהיכם. תרגנו באו לכם, ותמרו בשנאת אדוני אותנו, הוציאו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי וכו'. ואז מתואר כאן מה שמשה רבנו אמר להם, ואז התגובה של הקדוש ברוך הוא. וישמע אדוני את כל דבריכם ויקצוף וישב לאמור, אם יראה איש באנשים האלה, הדור הרע הזה, את הארץ הטובה שנשבעתי לתת לאבותיכם. זולתי כלב בן יפונה ויראנה ולא יתן את הארץ אשר דרך בה, ולבנה, ויען אשר מילא אחרי אדוני. מה הפסוק הבא? יפה. גם בית ענף אדוני בגללכם לאמור, גם אתה לא תבוא שם. משה רבנו בספר דברים אומר שלמה הוא לא נכנס לארץ? בגלל חטא המרגלים. אנחנו יודעים שזה בגלל מריבה, מה שיונתן אמר מקודם. ואיך זה מסתדר? מי מריבה זה תוצאה. איפה זה התחיל? במרגלים. במרגלים, ברגע שהוחלף הדור, ברגע שהקדוש ברוך הוא גזר על הדור של יציאת מצרים, שהוא לא ייכנס לארץ, שם בעצם כבר נחתמה נקודה שגם משה לא ייכנס. כי משה, אם היה מתאים לאיזה דור, זה רק לדור של יוצא מצרים. וגם בדור יוצא מצרים, הנקודה הפנימית ננעצת כבר כאן. בפער הזה בין 1 ל-70. אתם מבינים?
למה אני יכול להוריד את משה?
כן.
כן.
לא יודע. אי אפשר אולי. אתה לא יכול... כן, לא, כי משה רבנו יש לו תפקיד, הוא צריך להיות מוסר התורה. אם הרב נהיה אבא, אז מי יהיה רב? צריך גם רב. אז הרב הוא רב, הוא גם שלם את המחיר. רב, הגמרא במסכת סוטה אומרת, קשה, אומרת הגמרא, משה ברב אמר ברב בישרו אותו. כן? משה הוא משה רבנו, ואיך הקדוש ברוך הוא אומר לו? בבית חנן, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אל תדבר איתי על נושא ארץ ישראל. למה? כי אתה רב. משה רבנו, אתה רב, אתה צריך לשנות את המחיר. זה לא קשה, לא קל להיות רב. קרב רב. אה? אתה מכיר את הבדיחה על אחד שהלך ברחוב וראה את הרב, אז צעק לו, רבי, רבי, אז הוא ירה בו. מצחיק אותך. טוב, הלאה. אז יש פה... בטעות הקפסתי את אותו דבר פעמיים, אבל בכל מקרה לא היינו מספיקים, אז בואו נראה את הדבר הבא. בעניין קברות הטבעה שאמרו, זכרנו את הדגה אשר אכלנו במצרים חינם. ודרשו חז"ל, חינם מן המצוות. הרי מה, במצרים נתנו להם חינם? כלום לא היה להם חינם, ולא תבן לא ניתן להם חינם. אז פתאום הם מתגעגעים על הדגה ועל כל האלה. מה פתאום? שואל השפת אמת, ותימה לחשוד דור דעה כזה להיות חלילה פורקי עול מצוות. צריך, השפת אמת כאן שואל שאלה מאוד, מאוד מובנית. צריך שיהיה איזשהו הקשר. לא יכול להיות שהעם המופלא הזה, הדור המופלא הזה, שלפני רגע קיבל תורה ועשה תשובה גם. זה לא שהם לא חוו את חוויית החטא. הם חוו כבר את חוויית החטא והתשובה. ובנו משכן, והייתה השראת שכינה. פתאום מתחיל את הלכת במדבר, הכל מתפרק. והם פתאום רוצים לחזור חזרה למצרים, ולא רוצים שום מצווה. לא הגיוני. ויתכן לפרש, כי עד רבה, מזה שעלתה על ליבם הרהורי תאווה ממה שהיו במצרים בלי עול מצוות, על זה היה כל התלונה שלהם. ובוודאי המקומות שעברו בני ישראל במדבר הם המקומות מסוכנים מאוד. כמו שכתוב במדבר הגדול והנורא, נחס, שרף ועקרב וצמאות. ואם לא היו הדור ההוא מתקנים המקומות, היה פגם לדורות. הוא אומר כאן משהו מאוד מאוד עמוק. זה מין... אני אגיד לכם משהו שהוא אומר במקום אחר, על הפרשה. הוא מדבר, והספסוף אשר בקרבו התאהבו את האהבה. שפת אמת אומר, הם רצו להתאהבות. לעבוד את השם יתברך מתוך את האהבה. לא רצו להיות מלאכים. אוכלי מן, אין להם שום את האהבה. הם רצו שיהיה להם יצרה והתגברו עליו. וכאן הוא בעצם אומר את המחיר של הדבר הזה. כן? הקדוש ברוך הוא מעביר אותם במקומות שהם צריכים לתקן אותם. בעצם המקומות שהם צריכים לתקן זה הם צריכים לתקן את עצמם. הם צריכים לתקן את כל המקומות הנפשיים שהם היו בהם במצרים. זה כמו, אני אתן לכם משל קצת שתבינו. נגיד בן אדם, יש לו עבר טראומה בילדות. עבר איזושהי טראומה, בסדר? נגיד, לא יודע מה. חוויה זה חוויה שנורא כעסו עליו, ואז הוא איבד את הביטחון. טוב, בגיל מבוגר הוא מגיע לטיפול פסיכולוגי. אז חלק מהטיפול, לא כל טיפול, קודם כל הטיפול התחיל, בעידוד, בחיזוק, וזה, ואז כשלאט לאט בונים את האישיות, שככה יש מספיק יציבות, אפשר להחזיר אותו לחוויה ההיא, ולנסות לתקן. מחזירים אותו, בין אם זה באמצעות דמיון מודרך, או באמצעות חוויה דומה בבגרות, למשהו שהוא מזכיר את החוויה הזאת, ועכשיו הוא יתנהג בה בצורה אחרת. זה כמו שהרמב"ם אומר בהלכות תשובה. עכשיו, ברגע שאתה חוזר לאותה חוויה, זה חלק טבעי וחלק גם שנלקח מראש, זה תהיה הידרדרות. כל עוד הבעיה הייתה בצד, נגיד, בן אדם היה לו חוסר ביטחון, מגיע לפסיכולוג, מדבר איתו על דברים, אין שום בעיה. רק שמתחיל לגעת בבעיה עצמה, יש איזושהי נסיגה, כל מיני דברים צפים מהעבר, אתה פתאום נזכר בכישלון, אתה פתאום נזכר באיזה גרוע היית, אולי לא תצליח גם הפעם, וזה, ואז יש איזושהי ירידה, ואז אתה אומר לה, זה, למה בכלל חזרנו לזה, כבר היה עדיף לי זה? אבל אין אפשרות. כדי לתקן באמת צריך לחזור ולחוות את זה בצורה מתוקנת. בסדר? אז גם פה, יש כאן עם שהיה במצרים, בתוך תאוות נוראיות והיומות 200 וכמה שנים, ועכשיו בבת אחת הקדוש ברוך הוא לוקח אותם, שולף אותם, מטביל אותם במקווה בים סוף, שם אותם למרגלות הר סיני, בונה להם משכן, הכל שיש מלאכים. אבל עכשיו בדרך צריך להתחיל לתקן. אחרי שככה התרפאו שנה וחצי ליד הר סיני, נשמו אוויר פסגות, למדו תורה, אכלו מן, שתו מים, התרפאו, עמד זיוון, אומר הגמרא, אומר המדרש. עכשיו אפשר להתחיל קצת ללכת, להתחיל תנועה ולהתחיל לתקן. להתחיל להזכיר להם, הנה, אתם רואים, אתם מתקלים כאן בתאוות בשר. בואו תראו איך אתם אוכלים כאן בשר, אבל לא כמו שאכלתם כעבדים, אלא כבני חורים. תשאירו לאחרים, תאכלו כמות מועטת, תיפגשו עם התאווה, אבל בצורה מתוקנת, מעודנת. ועל זה הם מתעזבנים. פתאום הם נזכרים בתאווה של מצרים, וזה מפחיד אותם. אתם מבינים מה אומר כאן שפת אמת? הם פתאום נבהלים, רגע, מה, אנחנו חוזרים חזרה למצרים, זכר? משה, לאן הבאת אותנו? יצאנו מהר סיני, אנחנו הולכים לארץ ישראל, שזה גם ארץ טובה, ופתאום עוברים כאן במדבר הנורא הזה, ואנחנו פתאום פוגשים כל מיני נחשים בתוך האישיות, כל מיני תאוות, כל מיני יצרים, לא רוצים, מפחיד. אנחנו נזכרים במצרים, בוא נחזור להר סיני. ויתכן לפרש כי עד רבה, מזה שעלתה הליבה מירורי תאווה ממה שהיו במצרים, בלי עול מצוות, על זה היה כל התלונה שלהם. ובוודאי המקומות שעברו בני ישראל במדבר, הם המקומות מסוכנים מאוד. מה זה מסוכנים מאוד? נחשים, עקרבים. זה פחות בעיה, יש להם הרי ענן שהולך לפניהם. הסכנה היא סכנה פנימית, נפשית. כמו שכתוב במדבר הגדול והנורא, נחש שרף ועקרב וצמאון, ואם לא היו הדור ומתקנים המקומות, היה פגם לדורות. פגם, אם לא היו עוברים ומתקנים את המקומות, אז היה, עם ישראל היה במצרים 210 שנים. אי אפשר למחוק את השנים הללו. אם שם במצרים אנחנו נפלנו למתת שערי תומה, צריך לתקן את זה מתישהו. אז הקדוש ברוך הוא עשה לנו חצי מהעבודה והוציא אותנו משם. אבל צריך לתקן, צריך לפגוש את תאוות העריות בצורה מתוקנת. נכון? במצרים היה זוהמת העולם במצרים. ועכשיו אומרים לך, תשמע, בוא, תיפגש עם... לא אומרים להם, בואו תהיו נזירים, תפרשו מאישה לגמרי. מה פתאום? התחתנו בקדושה, בתארה, קידושין, כדעת משה וישראל, עם מקווה, עם הכל. תיפגשו עם תאוות העריות, אבל בצורה מקודשת, מתוקנת. לא רוצים. אנחנו מכירים את הסוגיה, זו סוגיה גם קשורה מאוד לבעלי תשובה. בעל תשובה עכשיו, חזור בתשובה, עכשיו רוצה להתחתן, מפגש, רגע, אני מפגש עם בחורה, אבל זה... אבל אני מכיר את זה כבר מהסיבור הקודם, אז מה אני שואר הבא? צריך פה איזושהי הפרדה. רגע, מה שהיה אז, זה היה תומעה, זה לא היה שייך. מה שמתחיל עכשיו זה משהו אחר לגמרי. שונה לחלוטין. פנים חדשות באו לכאן. אבל זה מזכיר. אז עדיף כבר בלי אולי. לא, אין לך ברירה. אתם מבינים? איפה הם נמצאים? מה זה התיקונים במדבר? אז כן, זה היה פגם ב-DNA הנפשי של עם ישראל לדורות. כן, היה חייב לעבור, עשו תהליך תיקון. חשיפה, הייתי קורא לזה חשיפה מבוקרת לבשר, לתאוות, ככה הוא אומר כאן.
אני חושב שצריך לעשות את החטא, כמו שהם עשו אותו שם, נגיד לראות מדיין בתאוות, כי הם מדברים על העניין הזה שהם עושים אותו חטא, אותו דבר כמו שם, כמו מצרים, אבל פה יש להם את הבחירה, כי שם היו עבדים, זה היה ככה, יכול להיות כפייה, הרגל החיים, כמו מקיבוץ התורה, הם יודעים שזה אסור, הם עשו את העבירה, ועכשיו כאילו הם עולים חזרה, כאילו הם מחפרים על זה, אנשים כמו אנשים מציגים.
זה קצת מסובך לי מדי, זה אולי המאה השילוח יגיד דבר כזה, אבל להגיד שהחטא הוא לכתחילה, מה פתאום? אלא התורה רוצה, הם לא רוצים שיחטאו, רוצים שיוכלו בשר כמו שצריך. בסופו של דבר, הם נפלו, הם לא הצליחו. גם זה חלק מהעניין, אתה מנסה לתקן, לא תמיד אתה מצליח. ואם אתה מנסה לתקן, במקום לתקן, נפלת עוד פעם. תקום, תקן עוד פעם. בואו רגע...
הגיע כניסיון, מה?
מה?
הגיע
כניסיון? כן. ואם לא היה הדור ההוא מתקנים המקומות, היה פגם לדורות, ויתכן שלכן הקדימה כתוב תפילת משה רבנו עליו השלום בנסוע אהרון. ראי בנסוע אהרון, זה מתחיל לפני, בפסוקים זה הרי לפני כל המשברים. להודיע כי היה במסעות מלחמות גדולות, כל מסע, היה מלחמה, מלחמה. והיא בן סוהרון, והיא אומר, משה, יקום השם ויפוץ אויביך. איזה אויבים יש במדבר? אין אף אחד, הרי המדבר הוא ריק. אין שום אויבים. נחש, שרף, בסדר, הנחשים הקרבים, אבל אויבים אין במדבר. מי הם האויבים? האויבים זה כל המקומות שבהם הם חונים, וכל מקום חושף אותם לאיזושהי תאווה אחרת שהם צריכים לתקן. להודיע כי היה במסעות מלחמות גדולות, כמו שכתוב, ואינוס ומסניך, היינו הסיטרה אחרא, שמביאים לאדם לסנוע מצוות השם וחוקותיו. אז פעם אחת זה סיטרה אחרא של המחלוקת, ופעם שנייה סיטרה אחרא של ארץ, כאילו של היחס לארץ ישראל, ופעם שנייה זה היחס אל הבשר, והצימעון למים, והאמונה, מי מפרנס ומי לא מפרנס. כל הדברים האלה זה הכל ניסיונות לחזור חזרה לנקודות שנכשלו בהם במצרים ולתקן אותם. ונקרא המקום קברות התאווה. תראו איזה דיוק של השפת אמת, ללקק את השפתיים פה. מה זה קברות התאווה? איך אתם מבינים? למה קוראו למקום הזה קברות התאווה? שם קברו, פשט, שם קברו, על שם העונש. שם קברו את המתאבים, אבל השפת אמת אומר, בחיים לא מצאנו מקום שקוראים לו על שם העונש. תמיד קוראים לו מקום על שם מה? על שם המאורע שקרה בו. ואם רק על העונש, עלו בכל מקום, שם המקום הוא על שם השבח של המקום. היישום מרפיד, כן. רק הפירוש שתקנו התאווה, קברות התאווה, שהם ניסו להתמודד עם התאווה ולקבור אותה. לקבור אותה, הכוונה לשים אותה בתוך מקום תחום, מוגדר, שלא תשתלט על כל החיים. ובעבור שהיו מוכנים לתקן זה השורש, היה בהכרח קצת נכשלים שם. אין מה לעשות. אם אתה מוכן ללכת ולהיאבק ולתקן את השורש, קח בחשבון שגם יש מצב שתיכשל. ולא בגלל זה אתה לא תלך על התיקון. מה עדיף להישאר מקולקל, אבל כאילו... כאשר שמעתי מפי מורי זקני ז"ל בעניין שמשון הגיבור, מי שהיה כאן בשיר ביום שלישי, שדיברנו על שמשון הגיבור, היית? היית מה? לא היית בשיר יום שלישי? בתנ"ך, יום שלישי בבוקר. אתה בגמרא? אה, טוב. אז יום שלישי בבוקר אנחנו דיברנו על שמשון, היה שיעור חשוב ביותר. בעניין שמשון הגיבור, לאשר היה מיוחד לתקן העריות, שמשון תיקן, היה נזיר אלוהים מבטן, אדם תיקן את כל ענייני הרעיות, בגלל שהוא היה מיוחד בזה, היה נכשל קצת. כי צריך להכניס עצמו במקומות מסוכנים. ואותו הדור, דור המדבר, שהיו מרוחקים מאוד מן הטבע, היו דור דעה, דור אוכלי מן, דור מקבלי תורה. לכן כל פעם שהרגישו קצת תאווה, התעוננו. זכרנו את הדגה חינם, ולא היו יכולים לסבול הרהור של פריקת עול, כנזכר לאל. פעם קראתי איזה בעל תשובה ששלח שאלה לרב שלו. הוא בעל תשובה כבר 20 שנה, שבל הוא עומד תורה, שקידה עצומה, כולו וזה. אמר אחד הוא נוסע באוטובוס, והנהג אוטובוס שם שם איזה שיר לועזי מהימים לפני התשובה שלו, כזה ביג אין ג'פן, כזה נה נה נה. והוא, מצד אחד הוא ככה בתוך הספר, מצד שני, הוא לא יכול להתעלם, השיר הזה מדבר אליו, הוא גדל על השיר הזה. אז הוא כולו מגיע הביתה שבור לרב, שלח מכתב, מה, איך אני צריך להתייחס לזה? מה, חשבתי שנתהרתי 20 שנים, ומה לעשות? ככה זה, מי שמתקן, אז כל פעם הוא נזכר, אז קשה לו, גם הם לא יכלו לסבול עירוב של פרקת עול. בכל אופן. וכן אחר כך באו לחצרות בחינת תיקון הקנאה, נכון? ונכשל קורח בקנאתו על אהרון הכהן. קנאה גם כן, זה תאווה חזקה מאוד, בשביל קנאה אדם יכול אפילו להרוג את חברו, תיקנו גם את זה. ואחר כך במדבר פרן, תיקון הכבוד. ולכן נכשל, כן, תיקון הכבוד, אז בזוהר כתוב שהמרגלים הוציאו דיבה על הארץ, כי הם ידעו שאם הם ייכנסו לארץ, אז יורידו אותם ממדרגתם. אז היה שם עניין של כבוד. חשפו אותם לתאוות הכבוד, בואו נראה אם תצליחו לתקן. תלכו לארץ ישראל, תחזרו ותגידו, צריך להיכנס לארץ, וברור לנו שכשניכנס לארץ יחליפו אותם. תקן אותם, נכשלו. ולכן נכשלו המרגלים, ואומרם היינו כחגבים. וכדאית שם בזוהר, לא נזכה למעבר ראשין, לא נהיה, בארץ ישראל אם ניכנס, אנחנו נשים אותנו חגבים. כאן אנחנו נשים, שם נהיה חגבים. והגם כי בוודאי לא כפשוטו חמדו להם כבוד, רק כיוון שהיה שם שורש מידה רעה של הכבוד, היו נכשלים באיזה הרהור מזה. והם ג' דברים, קנאת אהבה כבוד שמוציאים את האדם מן העולם, ואת כל הג' דברים האלו, היו צריכים לתקן במדבר. פילי פלאות. חזקו ואמצו, שבת שלום ומבורך. אפשר להעיר את הישנים.